במה נתחיל?
אני, יש לי לפתוח, קצת באתי עצבנית.
יאללה.
תראה.
בזמן האחרון כולם באים עליי עצבנים.
לא, דווקא אני לא עצבנית עליך, ולשם שינוי, אולי תופתע ממה אני עצבנית. תראה, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שבשבוע הבא כנראה יעבור תקציב, וזה דבר מאוד מאוד טוב למדינת ישראל. יחד עם זאת, הממשלה הזאת שקוראים, שהיו קוראים לה ממשלת שינוי, או שקוראת לעצמה ממשלת שינוי, חייבת להגיד שיש לה המון המון דברים שהיא לא רק שהיא לא שונה, היא יותר גרועה מהרבה מקודמותיה.
אני יכול לשמיע לך הקלטות של, את רוצה שנשמיע לך הקלטות של לפיד מבטיח, בלי כספים,
כן, כל בדיוק,
בלי אז... כל זה, וכל ה... בלי חוקים נורווגיים, הכל הפוך.
אז בסוף מסתכלים על כל מה שקורה, בדיוק. יש חוק נורווגי,
מנופח,
שלא היה אף פעם. הממשלה מלאה בשרים שאין להם, הם לא בכנסת. בכנסת אין חדרים, אתה יודע, יושבים, אתה תלך היום לכנסת, אתה תראה רל, שיש אנשים שיושבים בחדרים, 10 אנשים באותו חדר, השר יושב עם 4 יועציו באותו חדר, כי פשוט לא היה מספיק חדרים בכנסת לכל השרים והח"כים. אחר כך יש פה ממשלה מאוד מאוד גדולה. ראש הממשלה החליפי, שאליאר לפיד אמר שהוא לא משתמש בתואר, אבל במשרד הוא דווקא משתמש. והכספים הקואליציוניים, תראה, הכספים הקואליציוניים זה בסדר, זאת השיטה. אבל הקטע הוא שבמשך שנים אתם אמרתם שאתם תעשו דברים אחרת, ושום דבר פה הוא לא אחרת, זה בדיוק אותו דבר.
אפילו יותר גרוע. אני אגיד לך מה שתשימי את תרבות המינויים. יאיר לפיד, מרגע שהוא מגיע לתפקיד, מפציץ במינויים. כל הדברים, מה מדהים פה? אני מעולם לא טענתי, או הליכוד, שיש פוליטיקה חדשה וכו'. זה הפוליטיקה. הפוליטיקה היא מאז ימי קדם, מאז ימי הברונזה, שהתחילו לקום האימפריות הגדולות, אחר כך נפלו וקמו וכולי, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקה. פוליטיקה זה אומנות המסע ומתן בני אדם, ופשרות ומתנות ואינטרסים. אוקיי? אז אני מקבל את זה, ולכן אני יודע שג'ובים פוליטיים ושימון של האנשים שלך, זה דבר שאין לך ברירה אלא לעשות אותו, כי זה חלק מהמשחק האנושי.
בדיוק, אני מקווה שבפעם הבאה, אני מקווה.
רגע, שנייה, אני אמרה.
סליחה.
אבל שוב, יאיר לפיד הוא קלישאה מהלכת על שתיים, הוא בלון נפוח מלא אוויר, וגם בעיניי, גם בור ועם הארץ. אממה, הוא יודע, בגלל שהוא היה עיתונאי ותיק, וכותב טור מאוד מוכשר, הוא מדבר את המילים הנכונות, אבל כשבאים למעשים, פתאום את רואה, קחי דוגמה, אני לא אומר שיש קשר, אבל פתאום אני אומר, מה, ספר לך סיפור. היה אחד, קראו לו אמיר חייק,
כן.
הוא היה יושב ראש התאחדות המלונאים.
כן.
עשו אותו שגריר באמירויות.
כן.
מי הולך עכשיו, מי המועמד המוביל?
אבי ניסן כהן.
יפה. כדי שאבי ניסן, עכשיו צריך ניסיון. אנחנו פרסמנו בידיעה של פליישמן בערוץ 20, שאבי ניסן כהן מונה לדירקטור בבית המלון, בבית הערכה, בית המלון בגינוסר.
כן, אבי ניסן קורן, אגב, שעוד קודם לכן קיבל, היה יועץ של, זוכר שהוא היה עכשיו, לא מזמן, הוא היה יועץ של שר הבריאות במסע ומתן על התקציב מול משרד האוצר בהתקשרות חיצונית.
עכשיו, אני מניח שהתפקיד הזה, שבסופו של דבר יכול להיות שאבי ניסן קורן נזכה בו, הוא לא קשור בבני גנץ, כי בני גנץ לא אוהב את זה, בני גנץ יש את האנשים שלו שהוא דואג להם, שזה גם שאל, זה גם כאילו מראה את האמת על מה שנקרא, על הפער בין המילים הגבוהות לבין המציאות בשטח. עכשיו, לא אכפת לי שנותנים כסף לסירוס חתולים וכו', וזה כאילו אנקדוטה מעניינת. אבל אתה באת, ואתה נעמת וצבחת יאיר לפידים.
אז אני בעיקר חושבת שזה יהיה מעניין לראות. אז אני בעיקר חושבת לעצמי, מה תהיה אג'נדה פשוט? מה יאיר לפיד יעשה עם סדר היום הזה בפעם הבאה? כי הרי זה היה חלק מסדר היום שלו.
יש לו אתרוג של חדשות 12. חדשות 12 תמיד יבוא. באמת, אני חושב שחדשות 12 הפכו היום בעיניים הפכו לידיעות אחרונות של פעם. במובן הזה שככה אני מרגיש כלפיהם. אני חושב שלאורך התקופה האחרונה עשו הרבה מאוד הנחות לממשלה, ואני לא אומר את זה, ברור שאני בפוזיציה, ומי ששומע אותי יודע את דעתי. אני חושב שבדיעבד אתה מסתכל, תחשבי על ניהול הגל הרביעי. עכשיו, בסוף יצאנו בלי סגר, סבבה. אבל מתו 1,600 איש. אתם לא יכולים להגיד שאתם באיזה הצלחה אדירה. יש לכם הרבה מאוד מאוד נפגעים בבתי האבות, למרות תוכנית מגן האבות, שמשרד הבריאות לא משחרר נתונים, מי מת בבתי האבות, כמה... עכשיו, למה אני מספר את זה? זה מראה את הפער, שוב, את הפער, פער בין הרמת, רמת הטיעון וכביכול ניקיון הכפיים והפוליטיקה אחרת ואנחנו אחרים, לבין המציאות. וזהו.
אני לפצר, אני לא יודעת איך זה קשור לאז. אני מרגישה שהסיקור התקשורתי הוא בסדר גמור, אנחנו...
טוב, אנחנו חלוקים.
זה קטע, הלם.
אני חושב שאנחנו חלוקים, ואני יכול, אני גם, לדעתי אני גם יכול להוכיח לך את זה במעשים, כעובדה...
אבל להפך, כי אני רק אומרת, התחלנו ממקום של הסכמה, שאני אמרתי לך שזה מעצבן אותי שהם לא עושים פוליטיקה אחרת, ושהגיע הזמן שנפסיק לדבר על פוליטיקה אחרת.
תגידי לי, למשל הסיפור הזה, אגב, הסיפור של היום גיבוש הזה, כן? עוד לא דיברנו
וואי,
על התחקיר של...
וואי, זה פרסה, אימא ל...
אז אני, אגב, זה במודיעין, אני חושב שאני אקפוץ, כאילו, אולי אני אלך למחות שם, בזה, כאילו, מחאה מותרת, כאילו, אני אבוא ואגיד...
אז
אני,
שמעתי שיש לי, לא יש דיבור שיש ליקודניקים שמתארגנים לא להגיד יודע, בחוץ, לא... אתה יכול לעשות להם הופעה חלופית.
בדיוק.
יום גיבוש
אני
חלופי.
אני יותר מעניין, אני אגיד
אתה
בדיוק.
אתה תיתן את הפייט לאדיר מילר ועינת צרוף.
אני אגיד לך משהו, אין יותר, כאילו, יש עתיד מלהביא את אדיר מילר ואת עינת צרוף. כאילו, בוא נגיד ככה, אם זה... יש לי חשש סביר להניח שאם זה הייתה קואליציה אחרת מנהלת את היום גיבוש, זה היו שחקנים אחרים ב...
בסדר, אנחנו יודעים את מי נתניהו היה מביא לימי גיבוש. אגב, צריך להגיד, גם נתניהו היה עושה גיבושים קואליציוניים, וגם היה עושה גיבושים סיעתיים.
איך הוא יכול להביא את אריק איינשטיין? את רוחו?
לא, נתניהו היה מביא, אני זוכרת עדן בן זקן, בסדר, הוא היה מביא את מי שהחברים שלו הביא, אבל לא את מה הוא שומע.
לא, אבל זה גם, אני אומר ככה, שוב, אם יש יום גיבוש לממשלה חדשה, למה צריך גיבוש? אם... אני שואל אותך.
לא, אבל זה בדיוק מה שגם נתניהו היה עושה כאלה.
לא,
אני,
לא,
מה
לא,
רע בלעשות
לא,
גיבוש?
לא, סבבה, אני שואל אותך.
אני רק רואה, אבל... זה קצת פרסה, כי זה אנחנו... שהם בחרו קודם כל מקום, נגיד, קודם כל הם בחרו מקום.
שנייה, אני אתן לך, רגע, אני רק רוצה להגיד לך משהו. אם יש יום גיבוש, ואם יש קלקולים, ואנחנו שומעים על... למה, שומעים את... למה התקשורת לא מדווחת על הקלקולים בזמן אמת?
התקשורת לא מדווחת על הקלקולים בזמן אמת. כל היום אנחנו מדווחים על קלקולים. כל ציוץ של ניר אורבך נגד מוסי רז, אנחנו מדווחים עליו ואומרים שהוא משבר. כל איום של ווליד טהה הוא מתיחות ומשבר בקואליציה. דווקא לא חושבת שהתקשורת קוברת פה שום דבר מהקלקולים. רק להגיד פשוט לגבי האירוע גיבוש הזה, שהוא קצת כזה מיקרו-קוסמוס, התחושה שעולה מזה, איזה קומדיה של טעויות נוסח, אני יודעת, קישון או משהו כזה, קבעו יום גיבוש, בהתחלה קבעו אותו במועדון הגרי ביהוד, התברר שהוא לא קשר, אז אמרו לא, אבל הקייטרינג קשר, אבל זה לא מספיק בשביל הח"כים הדתיים בקואליציה,
למה?
אז חיפשו מקום חלופי.
ראית כמה כסף, כמה כסף קיבל אורבך?
אחר כך התברר שביומן,
כן.
שביומן הם פספסו את זה, שזה, יום, שזה נפל בדיוק על יום הזיכרון לטבח בכפר קסם,
היום יש לו, שתכף נברר לגבי ההצבעה, שלא היום יהיה הצבעה, חוק יום הזיכרון לכפר קאסם.
אז רעם לא מגיעים. אתה יודע, יש גם באותו יום, גם בתל אביב, את מצעד האקלים. עכשיו, זו קואליציה שיש בה המון המון ח"כים שהם אקלימיסטים ירוקים, כמו שאומרים.
מוות לעננים!
אז הם צריכים לרוץ בבוקר למצעד האקלים, ולרוץ אחר כך למודיעין, הולך להיות פקק של ח"כים מהקואליציה.
אבל ככה זה גיבוש, מה, את לא יודעת, זה גיבוש, זה גיבוש, גיבוש, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך לעבור, כאילו, דברים קשים. אז הנה, הם יעברו דברים קשים.
יש לי ספוילר, מה שיהיה הכי ויראלי לדעתי מהאירוע גיבוש הזה, זה הסרטון של בני גנץ שר.
בני גנץ שר.
הוא בטוח ישיר, אין מצב, הוא לא עולה לשיר עם עינת צרוף שם.
יש לו חוש הומור לבני גנץ, אני רואה את זה בטיק טוק שלו, חוש הומור של בני גנץ, כן?
הוא גם אוהב שירה בציבור.
תקשיבי, הוא כתב את אחד השירים הדגולים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בני גנץ. אני חושב שזה שיר, אנשים לא מבינים, שזה הייקו זן, אני בתירוחם, חבל, אי אפשר להשמיע את זה, אם תוכל למצוא לנו, זה אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית והפואטיקה, כי בני גנץ הצליח, באמת, דוד אבידן, עזרה פאונד עם אחשימו ואחרים לא הצליחו להגיע לשפה מופלאה כל כך ולמקצב ולריתמוס ממש במובנים מסוימים מזכיר לי את שירת ימי הביניים. כן, אז יהיה גיבוש.
אני לא יודעת על מה אתה מדבר פשוט.
מה, אני בא את ירוחם, אני את ירוחם בא והולך, כמו אני חייל, תכף נשמיע את זה, בעיניי זה אחד הדברים היפים.
והוא בכלל, על זה אומרים, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה, כל התיאורים האלה על בני גנץ.
יש לי איזה חיבה לטנטית לבני גנץ, למרות שיש לי גם הרבה ביקורת עליו, דיברנו על זה קודם, יש דברים שאת יודעת, מה שמדברים בתוך ה... לפני שפותחים את המיקרופון ומה שאחרי המיקרופון, אבל הנה, בוא נקשיב. בוא נקשיב רגע, בוא נראה, רגע, תשימי. לא, אבל רציתי לשמוע אותו, לא נורא.
אני את ירוחם, בא והולך, מכיר כמו שאני...
לא, לא, לא. לא, לא, זה, לא, זה, זה, זה. אני אקריא, את אני את ירוחם, בא והולך. מכיר כמו שאני מכיר. כמו חייל, אני לא חי פה כמוך. ואתה יודע, בקיצור, זה היה באמת, זה היה רגע פואטי גבוה, שאחד הרגעים היחידים שאני חייב לומר לך, שהנה, אני אקריא את השיר. אני את ירוחם, בא והולך, לא, לא רוצה את השיר, הזמר הזה לא, זה לא טוב.
וואי, אני
רק אני רוצה להקריא את המילים, תעצרי.
אני צריכה שתשימו אותי פה באיזה קונטקסט, מה זה דחקה שלכם,
לא, 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 אני עכשיו חייב להקריא את השיר שבני גנץ כתב.
איפה?
הוא הגיע לירוחם, לביקור, ואז הוא אומר את הדברים הבאים, כמו שירה, אני את ירוחם, בא והולך, מכיר כמו שאני מכיר, כמו חייל, אני לא חי פה כמוך, ואתה יודע, אני לא יכול להגיד במקומך, ובכלל צריך להתקדם. באנו לפה, שמע, לקח עכשיו, אני באתי מהמרכז, לקח לי שעה ועשר דקות, אז הוא אומר לו, כן, זה קצר, אז הוא אומר, אז חכה עוד עשר שנים, מה השעה הזאת תעשה, איזו השפעה תהיה לה. כי בני גנץ יקצר את השעה ועשר דקות, בני גנץ יעשה את זה בחצי שעה, למה לא נתתם לו להיות ראש ממשלה? זה מה שאני שואל, אני חושב שבני גנץ צריך להיות ראש ממשלה, זהו.
תודה על הפרפרזה הזאת, מתי זה היה כל האירוע הזה בירוחם?
זה היה בבחירות הראשונות.
כן, אז הייתה לי תחושה שחזרנו פה לאיזה קמפיין של הליכוד נגד...
אבל רציתי להגיד, לא, זה ממש לא להפך, אני הרמתי לבני גנץ, אני מחבב את בני גנץ, אני דווקא הליכוד אוהב את בני גנץ עכשיו. טוב.
אולי בני גנץ יהיה עוד ראש הממשלה שלכם, נכתנה.
הוא לא, אין לו את הכבוד קל לעשות את זה.
טוב, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, שלא דיברנו עליהם בכלל.
אתמול שודר תחקיר זמן אמת.
נכון.
על התנהלות בית המשפט, על אותה שיחה בין לורי שם טוב לחבר שלה, שבאים מאשימה את ברק לייזר, בהדלפות של חומרים, כדי לתקוע למתנגדי בית המשפט. עכשיו, חייב לומר, שמעתי את ברק מדבר בתוכנית, את מר לייזר מדבר בדרך דין לייזר, בתוכנית של בן וינון, ואחר כך את אבי עמית שערך את התחקיר, צריך לומר, זה התחיל בדרך, בכתבה של נתן מנדל מהארץ, ובגדול, אני חושב שאני ארבע שנים שואל את אותה שאלה בלטינית מצויה, מי שומר על השומרים? אני מבין שאנשים הזדעזעו מהתחקיר הזה, לא? והטוויטר לפחות לוהט בנושא. תראי, השאלה הגדולה עם המערכת, עם המערכת עצמה, מסוגלת לטפל בעצמה. ומה שאנחנו מגלים, פעם אחר פעם, שלא. זה מערכת שרואה את עצמה כבני האור. קחי לדוגמה, נלך רגע ממהנהלת בתי המשפט, ששם זה באמת, כאילו, את יודעת, חיות נוזפת בחברי הוועדה לבחירת שופטים, שפוגשים שופטים ואוסרת עליהם, אבל היא עצמה, כשהיא התמודדה, נפגשה עם עיתונאים.
עם עיתונאים.
כן, כן, זה יצא בגלל חופש המידע. אני אומר, תראי את הסיפור של הילה גרסטל, שופט נשיאת בית המשפט המחוזי, מונתה לנציבה על הפרקליטות. הפרקליטים ערכו שביטה. יצאו נגדה למלחמה. אני זוכר מה היא אמרה על שי ניצן, איזה שקרן. היא אמרה, לא אני. אני אומר גם שהוא שקרן. אני יכול להוכיח את זה, מוזמן לתבוע אותי דיבה. ואז, מה שקרה, זה שבמקום שהמערכת המשפטית, ואנחנו, התקשורת, תאמץ לליבנו את הילה גרסטל ונלחם בשבילה, אני מצר על כך, כי אני עוד לא הבנתי את גודל ה... ידעתי שיש בעיה, אבל לא עד כדי כך. היא הועפה. מנדלבליט לא שמר עליה. נתן לה להתבזות, היא עזבה את התפקיד, הגיע דוד רוזן, שלא עושה כלום, הוא רק כותב דוחות, אבל זה לא עושה כלום, בעצמו מודה בזה, אין איזה שום השלכה מעשית. אז אם אנחנו רואים את זה על גוף כמו הפקיד, זה אפילו לא שופטים, זה כאילו, זה בסך כל עורכי הדין, יכולים להיות כאילו, אנשים שגמרו אתמול להתמחות וכבר, ואי אפשר כאילו לפעול נגדם. אם במשטרה, במחש, את האדם היחידי שבא והתריע, זורקים אותו ממחש, משרד המשפטים, אני מדבר על עורך דין משה סעדה, זורקים אותו, לא בגלל שהוא לא טוב, לא בגלל שהוא, בגלל שהוא חשף שחיתות, הוא ודובי שרצר, שהיה חוקר הבכיר. אז מה נגיד? אז פתאום אני אומר, וואלה, כל השנים שאני בא ואומר את אותם דברים, כאילו, עכשיו זה לא, עזבי ביבי ועזבי תיקי ארבעה, תיקי אלפים וכולי. המערכת חולה, והיא לא מסוגלת להתמודד עם עצמה, והיא לא מסוגלת להודות בזה.
והחיבור, אתה אומר, עזבי ביבי ועזבי תיקי אלפים.
ברור שיש לזה.
לא, אחת הבעיות היא שבגלל שכל הדבר הזה, כל השכלה הזה, אם אנחנו נגיד, כל הדברים האלה, התערבבו בשנים האחרונות, בתוך המאבק של נתניהו נגד התיקים שלו, זה, זה היכולת שלך לטפל באירועים האלה, היא מאוד מאוד מוגבלת.
אבל אני חושב
וזה,
שה...
וזה שיבש, אני חושבת שזה הכתים, זה שיבש את היכולת לטעון לגבי הדבר הזה, כי זה הכניס את כל המערכת למין בוקה ומבולקה, שבה האיש הכי חזק במדינה, במקביל גם תוקף את המערכת הזאת.
אני חושב שנתניהו היה מאוד מאוד ממלכתי, למרות, באמת אני אומר את זה, מכיוון שהוא ידע בזמן אמת מה קורה, בתוך כדי חקירה וההבנה מה הולך להיות. מי שעוקב אחרי המשפט, אומר, יודעת, דברים אומרים דרשני, אמיתי אני אומר את זה. אני לא מדבר, כאילו, אני לא מדבר מחוסר ידיעה, כי אני באמת עוקב אחרי הדברים הללו, ואני חושב שמה ש... למה אני מתפלל שחס וחלילה לא תהיה עסקת טיעון? למרות שאני מרגיש שהמערכת מאוד 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 רוצה, גם בגלל נתניהו, וגם בגלל שיש עוד בן אדם שהמערכת כנראה מאוד מאוד, וגם הוא לא רוצה מאוד לעמוד למשפט.
לא, אני מוזר.
ברור. ויש לו מספיק חברים במערכת הפוליטית, ואנשים שחייבים לו וקשורים בו, שהיו מאוד רוצים לראות את נתניהו. הרי,
השאלה המרכזית שאני צריכה לשאול אותך כאן היא עכשיו, אבל הראל, האם נתניהו רוצה בכלל עסקת טיעון? כל עוד המערכת מתכוונת זה אולי.
אם הוא היה רוצה, אני רוצה להגיד, אם הוא היה רוצה, זה היה קורה.
אתה יודע יותר טוב ממני.
אני לא יודע, אני לא מדבר איתו
על דברים כאלה. אני לא חושבת שהוא נמצא בנקודה הזאת.
בדיוק, ואני רוצה מכאן לחזק אותו, שימשיך במאבק, למה? כי ככל שאנחנו נחשפים לדברים שקורים, אנחנו מבינים, עכשיו אני אמרתי לך, הנה אנחנו עוד מעט הולכים לדבר, מי ששאל אותי ואמר לי אתמול בטוויטר, אכפת לך רק מנתניהו ולא מהערבים ולא מזכויות, נניח, כי תכף אנחנו מדברים מערבי. אמרתי לו, אתה מוזמן לשמוע מה אני אמרתי אחרי שקטוסה, את זוכרת, היה בחור שנעצר על אונס במודיעין אלית, של ילדה קטנה, קטוסה, פה בשידור אני יכול להשמיע, אני אמרתי, זה פרשת בייליס. עושים פה עלילת דם, אני מתנגד למעצרים מנהליים שנמשכים לחודשים ושנים, אני יכול להבין מעצר מנהלי של 5 שבועות, אבל שאנשים נעצרים, וזה גם כן, זה לא בריא, זה לא טוב לדמוקרטיה, הנה אני אומר לך, ואמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני לא מתכחש לעיוות שיש בשליטה הישראלית בחלק מיהודה ושומרון, המכונה כיבוש. אני חושב שאין ברירה, אבל אני לא חושב שזה מצב אידיאלי, ואני לא חושב, כן, ואני לא מצדיק את עצמי, אני יודע איפה אני עומד, אז אני לא צבוע, אני לא מדבר על פוליטיקה חדשה כמו החברים מיש עתיד, אני לא מבלבל את המוח, כאילו תוקף אנשים על כספים קואליציוניים, ומחלק כמו, את יודעת, רק תראי מה ימינה קיבלה, בושה ומפלגה עם 6 מנדטים, אני חושב שהחרדים לא קיבלו סכומים כאלה בחיים, כאילו לבזבוזים. טוב.
אבל מה הכיף? לא יודעת, במה התחלנו? התחלנו בבני גנץ והשירה שלו, כן. וסיימנו בכיבוש הישראלי.
עכשיו אנחנו הולכים לדבר, אני אגיד את זה עכשיו, בטח המאזינים והמאזינות יחסו עליי, אבל אני חייב לומר את זה, חברי כנסת הערבים, הם חכמים מאוד, הם ברמה לדעתי, לא רוצה לפגוע, אבל ברמה, זה עדיין ברמה שאנשים רואים את שליחות הציבורית כעניין רציני, ולכן אנחנו, הבן אדם הבא שמדבר הוא
יש כבוד,
יריב קשה מאוד.